והצטרפה אלינו ריבה. שלום לך, ריבה.
שלום.
ריבה אלקלעי, מפתחת שיטת האבחון הביומטרי, אבחון ומיפוי, נכון? אני צודקת?
נכון, או מיפוי ואבחון.
מיפוי ואבחון. אוקיי, ואני הקדמתי לפני שנכנסת לאולפן, וסיפרתי למאזינים שאני אם לילדים עם הפרעות קשב וריכוז, וההתמודדות בתור אמא צעירה הייתה בלתי אפשרית. לא בגלל שהם היו היפראקטיביים, אלא בגלל שאני באמת לא ידעתי להתמודד, ולא ידעתי לאן לכוון. ואחרי שעברתי אצלך את האבחון, פתאום נדלקו לי כל מיני, נקרא לזה תובנות. אבל הם לא היו שם כשאני הייתי אם צעירה. אז בואי נתחיל מהשאלה המאוד בסיסית. מה זה מיפוי ואבחון ביומטרי? מה זה?
לפני שאני אענה, אני אומר, גם אני אם לשלושה ילדים, בעלי הפרעות קשב וליקוי למידה, שלא לדבר על עצמי, אבל הבנתי את שלי רבים. רק מאוחר יותר. והייתי באותם תסכולים שלך. מה זה המיפוי והאבחון? למעשה, המיפוי הזה מתבסס על מחקרים מתחום הגנטיקה, לא מתחום מדעי ההתנהגות ולא מתחום התפתחות הילד. ברגע שהבינו, וזה היה כבר בסוף שנות ה-60, למרבה התדהמה, ורק היום אנחנו מתחילים לדבר על זה, שיש קשר בין קליפת המוח, מה שאנחנו קוראים לו המרכזים הניהוליים,
דיברנו על מוח ימין ומוח שמאל לפני שנכנסת.
כן, מוח ימין, מוח שמאל, זיכרון לטווח קצר, זיכרון לטווח ארוך ועוד הרבה דברים אחרים. יש קשר בין הקורטקס, קליפת המוח, ובין התביעות. ובין התביעות, והקשר הוא קשר ישיר.
התביעות בכף היד.
תביעות, איפה שיש תביעות, ולמעשה יש לנו תביעות בכפות הידיים, יש לנו גם תביעות בכפות הרגליים.
אוקיי.
ובמיפוי אנחנו משתמשים בתביעות האצבעות שמשויכות באמת לעשרת החלקים במוח ימין ושמאל, 5 ו-5, בתביעות של כף היד עצמה, בתביעות פחות בקווים.
אוקיי.
ובכף הרגל, בקרית כף הרגל, אמנם גם לאצבעות כף הרגל יש תביעות, אבל את זה עוד לא חקרו. עוד לא חקרנו, אבל הקרית שנמצאת מתחת לבעונות יש גם משמעות, וגם היא נאספת באיסוף הנתונים. וברגע שיש את כל הנתונים, ופה אני רוצה להרחיב ולומר, זאת אומרת, בבסיס זה התביעות, והתביעות הן גנטיות, זאת אומרת, אנחנו נולדים איתם, ונחיה איתם כל עוד אנחנו חיים על פני האדמה הזאת. הם לא משתנים.
התביעות אצבעות שלנו לא משתנות, נכון. ואנחנו יודעים את זה גם אם
מכל נושא. אנחנו יודעים מזיהוי, זיהוי, כן, זיהוי נכון. בין, החל מזיהוי פלילי, וחלה בזיהוי בשדה התעופה, ברשויות נכון. ההגירה וכדומה. ומדוע עושים, ותעודת הזהות הביומטרית וכל המושג, מה זה ביומטרי? ביומטרי זה מדידה מהגוף. כלומר, גם בדיקת דם וגם צילום רנטגן וכל בדיקת שתן שאנחנו עושים היא ביומטרית. למה? כי בא מביולוגיה. אז בעצם מה שאני מדברת עליו.
והיא מדידה.
והיא מדידה. כלומר, יש לנו יכולת לכמת את הדברים שאנחנו בודקים. כמו שבודקים בספירת דם את מספר כדוריות האדומות או הלבנות, אותו דבר אנחנו יכולים לכמת את האיכויות או את החולשות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו.
אוקיי, ואז אם אני עוברת לאבחון שאני עברתי אצלך, באמת לקחת תביעה מכל אצבע, לקחת תביעה מכל כף היד, והתבוננת גם בפלקסיות של כף היד של האצבעות.
נכון, זה הנרכש. כלומר, הקדמתי קודם ואמרתי שהתביעות מתייחסות להיבטים הגנטיים המולדים. יש היבטים סביבתיים, הרי אדם הוא לא רק הגנטיקה שהוא הגיע איתה, יש לזה מרכיב מאוד מאוד משמעותי, אבל לסביבה יש מרכיבים לא פחות משמעותיים, ואנחנו מכירים את זה בתחום מדעי ההתנהגות של מה משפיע יותר, גנטיקה או סביבה. כשמדובר בילדים שהם כבר יותר ילדים, פחות תינוקות, כלומר, מגיל 8-9 ואילך, אפשר כבר להבחין בחפות הידיים שלהם בהיבטים שהם תלויי סביבה. כלומר, אנחנו רואים איך הילד מתפתח, איך הוא מתעצב, איך ההשפעה של הסביבה הקרובה ביותר, קרי המשפחה, באה לידי ביטוי בכפות ידיו, וזה כבר קשור להיבטים המורפולוגיים, להיבטים הצורניים, ואז באמת נכנסים מרכיבים נוספים, שמי שפיתח את השפה הזאת למעשה זה דוקטור הולצמן, שבאמת חוקר את הנושא הזה כבר למעלה מ-40 שנה, שהוא חיבר את המה ואת הלמה ואת המולד ואת הנרכש וכו', ונתן לנו את המיפוי הפנטסטי הזה שאנחנו משתמשים בו היום.
אז בואי נדבר מה נותן המיפויים ככה.
התחלת קודם על ילדים, דיברת כן. על ילדים, אם כי המיפוי הזה נוגע לכל בן אנוש. כן. אני אישית חושבת שמגיל שלוש, ברגע שילד מתחיל להיכנס למסגרות שבהן התערבותיות, שבהן כבר מתחילים למדוד אותו, נכון שכבר מודדים אותו עוד קודם, כמה הוא מעל הנורמה, מתחת לנורמה, היפה במיפוי הזה שהוא לא נותן את הסקאלה הזאת של מעל הממוצע, מתחת לממוצע, אלא איפה הילד ביחס לעצמו מבחינת היכולות שלו. להורים זה נותן מפת דרכים. דיברנו קודם על שתינו, וגם דיברנו בפגישה האישית שלנו, שכמה זה מתסכל שאתה רוצה לעזור למישהו, אתה רוצה להגיש לו איזשהו כיוון, עזרה, ואתה לא יודע מאיפה להתחיל להסתכל.
אתה נמצא בחקירה, אתה נמצא בבדיקה, וזה יכול לקחת תקופה ארוכה.
ולפעמים גם אף פעם לא. אני רוצה לומר לך שבילדים הפרטיים שלי, הבן הצעיר שלי היום הוא כבר בן 28.5, אבל כשהוא היה בן 16, ואז כבר אספתי את המידע הזה, כבר היה מאוד מאוד פעיל, וכשאספתי לו את הנתונים, פרצתי בבכי של תסכול, כי אני באה ממערכת החינוך וכולי, והייתי כביכול המומחית הגדולה ולכל נושא של חינוך מיוחד, אבל היה דבר שלא יכולתי לגלות אותו. לא הייתה שום דרך, כי לא היה שום סרגל מדידה, לא בגלל שהמאבחנים לא טובים, אלא פשוט, אתה יודע, זה כמו שרופא יכול לנחש, אבל אם יש לו בדיקות, אז המיפוי שלו והאבחון שלו את הפציינט שלו הרבה יותר מדויק. אז התחלנו בילדים לשאלתך, וזה קודם כל ההורים. אני דווקא בגלל שאני באה מבתי ספר וממערכת החינוך, אני אומרת, אני רוצה קודם כל להפנות את האחריות, להכיר את הילד להורים. וברגע שההורה מכיר היטב את ילדו, שיש לו גם איזושהי מפת דרכים שהוא יכול בעזרתה להשתמש, הוא יכול גם להדריך ולהנחות את המערכת האחרת, את מערכת החינוך, הטיפולית וכו'. ובסך הכל המערכות האחרות מאוד רוצות לשתף פעולה, הן רק צריכות מידע.
אוקיי.
ואחר כך אנחנו עוברים הלאה לאלה שכבר סיימו את בית הספר, ואלה שהשתחררו מהצבא, ולא יודעים אנה אפנה ואנה אלך. אז הם מחליטים לנסוע לטיול הגדול, שזה פנטסטי וזה מאוד מתאים אחרי השירות הצבאי. אבל גם משם הם חוזרים מאוד מאוד מבולבלים, כי שוב, יש גם משמעות סביבתיות, ויש אופנות, ויש מה כדאי ומה לא כדאי.
ויש היום בחוץ עולם שהוא לא פשוט בכלל. ואיך אני חוזה את היכולת שלי להתמודד בהמשך עם העולם הזה שאני צריך לפרנס בו, אני צריך להיות מסוגל גם להטביע, להיות תפקודי וגם להיות בעל ערך.
זה בדיוק העניין. הרבה מאוד מהצעירים שמגיעים אליי אחרי הצבא, כשאני שואלת אותם מה החלום שלך, זאת אומרת להיות עשיר ומיד. ואז אני אומרת, אוקיי, ואם אני אגיד לך שעכשיו אתה הולך לעבוד, ואני נותנת איזשהו סוג של עבודה שבאמת אף אחד מאיתנו לא היה כל כך שמח לעשות אותה, ואני נמנעת מלומר אותה כאן, ואני מבטיחה לך שאתה מקבל בתור התחלה 1,000 שקלים ליום, ואם אתה מתמיד חודש זה קופץ פי 10 וכולי. זה משהו שתרצה לעבוד, כי אתה מתאשר בשנייה, ברור שלא. ואז מגיעה שאלת הערך.
את יודעת, כולנו ניזונים רק מתחושת הערך. בסופו של דבר, בסופו של יום, תחושת הערך.
כולנו מדברים על הקצה של הפירמידה, אנחנו מדברים על מסלו, אבל באמת צריך להיות איזשהו תהליך לקראת המקום הזה של מה שאנחנו קוראים לו מימוש. עכשיו, מימוש הוא נקרא לזה תחושת סביות רצון, תחושת well-being בחיים. זה במקום שבאמת מיליתי את חיי בדברים שנכונים לי. לא בהכרח okay. מה שנכון לחבר שלי שעבר לגור בכפר מתאים לי מבחינת אורח חיים. לא או מבחינת מקצוע. אפילו בחירה של זוגיות. ולכן כשאני פוגשת את הצעירים האלה, וגם את הצעירים בני 50 וגם בני 40 וכולי, כן? שאני קודם כל מנסה להפגיש אותם עם עצמם, כי היפה במיפוי הזה, שהאדם שמגיע אינו צריך לייצג את עצמו, הוא לא צריך לספר שום דבר, ואת חווית את זה בעצמך, לא לתת שום אינפורמציה, מבחינתי את היית טאבולה ראסה כשהגעת.
נכון, אבל אין שיחה, יש התבוננות, התבוננות.
בהתחלה זה מונולוג אחד ארוך שלי, שבו בעצם אני משקפת לך את מבנה האישיות שלך, בהיבטים המולדים, בנרכשים, ואני גם אומרת לך מה זה מה, ועושה את האינטגרציה בין הדברים. וכשאני מדברת על פיתוח השיטה, זה בעצם לקחת מחקרים שונים מהתחומים שדיברתי עליהם, לחבר אותם יחד, וכמובן ידע אישי וניסיון רב שנים. ולהביא את זה...
והיכולת לעשות אינטגרציה של המידע הזה.
כן, אבל זה תהליך. זאת אומרת, המקום שבו אני נמצאת לא נולד ביום אחד. אני עוסקת בתחום הזה, למרות שבאמת הייתי בקריירה החינוכית שלי הרבה מאוד שנים. אבל אני, במה שאני עושה היום, מתעסקת כבר 30 שנה. כלומר, בנושא של להתבונן ולחקור ולעשות את האינטגרציה וכו' וכו'. ובהמתחתי יש כבר אלפי אבחונים. הנקודה היא באמת לשקף לאדם את עצמו בצורה הכי אובייקטיבית שיכולה להיות, וכולל ניואנסים שלא כל כך נעים לפעמים לשמוע.
בוודאי.
אבל זה מאפשר את היכולת להתמקד לאחר מכן ולדעת במה אני צריך לטפל, בין אם אני מטפל בעצמי דרך מודעות עצמית, ובין אם אני לוקח איתי מישהו שמלווה אותי בדרך, מה שאנחנו קוראים לו מטפלים שונים. אני אוהבת לקרוא להם מורי דרך, כי את הדרך עושה האדם עצמו.
בכל מיני שיטות שונות.
בשיטות שונות ומגוונות שגם מתאימות לו.
מתאימות לו, נכון.
כי יש אחד ששיחות מאוד מתאימות לו, ויש אחד שדווקא חוויות דרך אומנות, או דרך חוויות הגוף, או כל מיני דברים אחרים, יכולות להיות הרבה יותר אפקטיבית. כן, זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי, כי אחד יותר ורבלי, אחד יותר שכלתני, כל אחד ואחד. היכולת לראות את האדם כמות שהוא, לא ממקום שיפוטי, אין טוב ורע, יש מצב.
בעצם אנחנו מדברים על מראה.
לחלוטין.
אנחנו מדברים פה על מראה שנותנת לך בצורה מאוד חדה ולא תמיד הכי נעימה שבעולם. משהו, את כל אותם מסכות שאנחנו...
אבל תודי שאני משתדלת לדבר יפה.
את מאוד, באמת, לא רק מדברת יפה, אלא גם נותנת את הדברים בצורה מאוד עדינה שניתנת להכלה על ידי האדם.
ועיקור.
כי לפעמים, כן, כי לפעמים המראה היא מראה קשה.
לא נוח לנו לראות את עצמנו.
בדיוק, אנחנו...
בתמונות אנחנו, אפילו, כשמישהו אנחנו, מצלם אותנו, אנחנו אומרים
מי זה. אנחנו תורכים לשים מסכות, אנחנו לא רוצים שיראו כל מיני דברים.
תראי, ופתאום... מנגנוני הגנה זה דבר חיוני.
לגמרי.
אדם בונה מנגנוני הגנה מרגע בו לעולם. האמת היא שיש אחתמות בכפות הידיים שקשורות באמת לתחילת החיים, שמסבירות הרבה מאוד כאבים שהופכים להיות מעין טייס אוטומטי בהמשך, והמפליא הוא שגם דוקטור הולצמן עלה על החתמות שיש ברחם
מתחיל עוד קודם, עוד לפני
ברחם, ברחם, כלומר מסתבר, והיום אנחנו יודעים את זה גם בפסיכולוגיה העכשווית המודרנית, שהתינוק קולט את הטייפ של האימא שלו ושל המערכת החברתית, קרי המשפחה שהוא מתפתח בתוכה. כלומר, זה לא... יש משמעות מאוד מאוד גדולה לדברים האלה, ורואים את ההחתמות. עכשיו, בסדר, יש החתמות, אנחנו לא עושים נו-נו-נו לאף אחד.
ממש
לא. אנחנו רק אומרים לו, תקשיב, זה מנהל אותך.
שים לב.
כך, תעביר את זה מהמוח האחורי, זאת אומרת, אני עושה את זה בצורה דימויית, אל המצח הקדמי, כמו איזה... פנס של קורא פחם, זאת אומרת שיעיר את דרכך ותהיה ער לזה שזה מנהל אותך.
ועכשיו אנחנו נמצאים במוח החושב. היכולת להעלות את זה למודעות, למוח החושב.
לחלוטין.
ועכשיו תבחר את דרכך.
נכון. עכשיו בואי נחזור לילדים.
בבקשה.
תינוק נולד. ציפו לו, חיכו לו, פנטסטי. עושר גדול למשפחה. אז היה אצלי לא מזמן באיזשהו אבחון רופא ילדים. שאלתי, תגיד, איזה הנחיות נותנים להורים כשילד יוצא מבית החולים לאחר הלידה, בהנחה שגם הלידה הייתה תקינה, גם אם היא לא תקינה, לא משנה, מה ההנחיות? הוא אומר, ללכת לטיפת חלב, למעקב, ולקבל ויטמין D. טיפות. אלה ההנחיות היחידות שבית החולים יודע לתת. אמרתי לו, תודה שאמרת לי, כי עכשיו אני באמת יודעת. כשאתה קונה עכשיו סמארטפון, אתה קונה טייפ מנהלים קטן.
אתה מקבל הוראות הפעלה.
מה זה הוראות הפעלה? בשפות שאתה אפילו לא מכיר. אבל כשהילד שלך מגיע, אין לך מושג.
נכון.
אין לך, זה ניסוי ותהייה. עכשיו, בדברים שמוכרים לך, אתה אומר, טוב, אני מזהה משהו ממני בהתנהלות הזו. רגע, ואם זה לא מזוהה, אז רגע, אולי זה שלך, נאמר של האם או ההפך, אולי של הסבא או הסבתא, אולי של אף אחד.
ריב על עצמנו, יש לנו הוראות הפעלה?
כשאנחנו, מה זה לחיות מתוך מודעות?
אוקיי.
מה זה לחיות מתוך מודעות? אני זוכרת שנתתי הרצאות רבות בנושא הזה, ושאלה הראשונה הייתה, מה זה מודעות? ואנשים הלכו רחוק, והגיעו לתקשורים ולכל מיני דברים. לא, לא, מודעות זה...
לשים לב.
לשים לב, אפילו שתבדוק שהמזון שאתה אוכל, הוא באמת מתיישב לך טוב בקיבה, ולא עושה לך תופעות לבד.
להיות בהקשבה לעצמנו.
כל הזמן. מה נכון לי? כל הזמן. אבל, איך אמרת קודם, אנחנו בונים מנגנוני הגנה, כי אנחנו חייבים, אנחנו צריכים לבנות מסכות שמשמשות אותנו, ולכל אחד יש את המסכות שלו. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לדעת מתי מנגנוני ההגנה שבנינו בילדות כבר לא משרתים אותנו בגיל הבוגר.
כי הרבה מאוד פעמים אנחנו מושכים את הדברים כל החיים.
מה זאת אומרת? ודאי. תראי, אני פגשתי אנשים עד גיל 78 שהגיעו לאבחון. אלה כבר באים מתוך סקרנות וגם מתוך איזשהו רצון להתפייס עם תולדות חייהם. לא שאני יודעת לפרט את תולדות חייהם, אבל שוב, מתארת את כל הדפוסים שהם בנו וכו', ואז התובנות יורדות. עכשיו אני מבין למה הייתה לי בעיה בתחום הזה והזה. עכשיו אני מבין את ההתנהלות שלי פה ושם.
ולמה כל החיים אני עושה את מה שאני עושה בדרך הזאת?
כן. עכשיו, לא בכך כי אני רוצה לשנות, אבל אני כבר לא רוצה לחוס על עצמי יותר, ולא רוצה לחיות בתחושת תסכול. אבל בנושא של באמת להרגיש סיפוק, את יודעת כמה אנשים אני פגשתי בשנות ה-50 לחייהם, כלומר שזה כבר העשור השישי.
זה השנים של המשברים הכי קשים.
שבאים ואומרים, אז מה אני אהיה כשאני אהיה גדול?
נכון, הם מגיעים אליי לאימונים.
נכון, נכון. אז זה בדיוק העניין.
זה השלב של המשבר, בהחלט.
זה השלב שבעצם עשיתי, בניתי והייתי על איזשהו טייס אוטומטי, אבל לא התפניתי לרגע אחד לחשוב מה נכון לי.
שלא לדבר על האבחון שלי, נכון?
את מושלמת.
לא, אני פשוט רוצה דווקא לספר למאזינים. אני אחרי שינוי שעשיתי בגיל 49. לא, האמת היא שהשינוי התחיל הרבה הרבה קודם.
כן, אבל היכולת והאומץ לפרוץ החוצה היא...
לא, היום גיל 47, כן. לעזוב את כל היתר ולהגיד זהו. בעצם 25 שנה עשיתי עבודה שקשורה אגב במוח שמאל לחלוטין, תכנון תחבורה, ומצאתי את עצמי שנים עובדת עם מתמטיקה ועם מודלים מתמטיים, מה שאני כל כך לא.
כן, וזה מאוד שישה אותי באבחון, שאני אמרתי לך, תראי, מתמטית את לא. ואז את יצאת עם הסיפור הזה, ואני הסתכלתי ככה ואמרתי, נו. אבל, ופה מגיע, לא, המילה אבל היא לא נכונה, יחד עם זאת, מה היה המנוע שהביא אותך למקום שהביא אותך, ועשית עבודה לא רעה בכלל.
כנראה, אני יודעת.
כן, ויש הרבה דברים מפצים אצלך שהצליחו לעשות, אבל זה גזל ממך הרבה כוחות.
נכון, זה המקום של האנרגיה. זה חלק מהעניין. אנחנו עובדים ואנחנו, זה שואב אותנו, אנחנו משתמשים בהמון אנרגיה בשביל הפיצויים האלה. בשביל לייצר את אותם מנגנוני פיצוי, אנחנו עובדים נורא נורא קשה.
כן, להיות מה שמצפים מאיתנו להיות.
נכון, נכון, זה בדיוק המקום. ופה יש את האפשרות להסתכל במראה ולהגיד, זה בעצם אחרת.
נכון, ואנחנו חיים גם בעידן פנטסטי מבחינה הזאת. זאת אומרת, אם אני חוזרת אל הילדות שלי, לדרך שבה אני חונכתי, ואני כבר לקראת סוף העשור השישי של חיי, מה זאת אומרת? אדם רוכש לעצמו איזשהו מקצוע בתחילת הדרך, כן? ואז היה תחילת שנות ה-20, כי היום בתחילת שנות ה-20 הם עדיין מטיילים, כן? אבל, ועם זה הוא נשאר עד הפנסיה המובטחת, כן, עד הפנסיה המובטחת, וחלילה וחס, זאת אומרת, לערער את הביטחון הקיומי בזה שאתה עושה איזושהי הסבת מקצוע באמצע החיים.
אבל זה היה קל.
לא יודעת, אבל הרבה מאוד אנשים מתוסכלים של,
תסכול היה.
של הביטוי ככה זה וזהו, ואני לא רוצה לגעת בזה כי זה אישיו. וזה לא רק בנושא המקצוע, אלא בכלל. והיום, למה אני אומרת זו תקופה אחרת? כי זו תקופה שמאפשרת. היא מאפשרת לנו להיות במקום שאנחנו בוחרים מתוך בחירה חופשית להיות.
נכון.
וכשאני פגשת את הצעירים אחרי הצבא, לקראת הדרך, ואני אומרת להם, תקשיב, אני לא רוצה שתגיד לי עכשיו, בסוף הפגישה שלנו, כן, אני מתכוון להירשם לאוניברסיטה הזו, או למכללה הזו, או ללכת להתנסויות כאלה ואחרות. אתה לוקח את החומר הזה, יש פה הקלטה, תחזור ותאזין לה מספר פעמים, כי איך דוקטור רולצמן אומר, הפגישה האבחונית היא כמו תרכיז לא מדולל, ואפשר לדלל אותו על ידי ההזנה חוזרת וחוזרת וחוזרת.
על ידי הפנמה של הזמן.
ואז באמת אתה מבין, והבחירה שלך צריכה להיות בגלל שאתה מרגיש את זה בבטן, לא בגלל שאני אמרתי, ריבה אלקלעי אמרה לך שכדאי לך להיות מהנדס אווירונאוטיקה, או לחילופין צייר. אתה צריך להרגיש את זה בקצות האצבעות, שכל יום שאתה לא מתעסק בתחום הזה, אתה מרגיש שאתה עושה את הדברים הלא נכונים.
זה המקום של לתת לעורר את המוטיבציה.
כן.
לעורר את ההתרגשות מהדברים.
את המקום של החיבור האורגני. זה אני. יצירתיות מבחינתי זה שם המפתח. ואם זה, או ההיבט הטיפולי, או ההיבט הלוגי, או ההיבט התכנוני, הפרקטי, היישומי. ואז ופה בא כבר משהו שהוא יותר פילוסופי, שאומר, אם אתה נהנה ממה שאתה עושה, אתה עושה אותו טוב מאוד, ואם אתה עושה את העבודה שלך טוב מאוד, יהיה שכר לעמלך.
מצד אחד, ומצד שני, אם אתה נהנה ממשהו, אז אני לא אגיד באפס מאמץ, כמו שנוהגים לומר, אבל זה לא במאמץ.
אתה לא מרגיש שאתה עובד.
בדיוק.
ושוב אני אצטט את מורי ורבי, דוקטור הולצמן, שאומר, אני לא עבדתי יום אחד בחיי. Okay. הבן אדם הזה הוא ללא לאות. לפעמים הוא לא ישן לילות שלמים כשיש לו איזשהו רעיון ויושב וכותב. הוא אומר, אני לא עבדתי.
אבל זה המקום של לחיות, זה המקום של לחיות את זה, להיות בתוך זה.
זה לקום בבוקר עם התרגשות לקראת יום העשייה שלי.
וזה המקום של העשייה.
וזה המקום של העשייה. ובאמת, אני לא מזלזלת בערך הכלכלי, הוא מאוד חשוב ומאוד חיוני. אני רואה בזה איזשהו אמצעי אנרגטי כדי להתקדם מעלה בדברים אחרים. זאת אומרת, אנחנו לא חיים בדור של סחר חליפין, זאת אומרת שאני אעשה למישהו אבחון והוא יביא לי ביצים מהמשק. למרות שזה רעיון לא רע בכלל, ביצי חופש. אבל אנחנו לא שם. זאת אומרת, מי שהולך ועושה את זה למען הכסף, אלא אם כן זה הטיפוס. יש גם כאלה
שזה בסדר,
הכל בסדר.
כל עוד זה בא מבחירה,
כל עוד אתה מרגיש שזה אתה, שהזהות התפקודית שלך היא בעצם מבטאת את האני שלך.
אוקיי.
וזה לא רק בתחום המקצועי, גם בתחום הבין אישי. איזו אישה אני, איזו רעיה אני, איזו אם אני, כן?
הכל זה בחירות.
וכל הדברים האלה זה הזהות התפקודית, אבל כשזה בא ממקום שכל הקובעים האלה שאני מדברת עליהם, הם בעצם ביטוי ישיר של האני שלי, של האמת הפנימית שלי, אני מרגישה אדם שלם יותר.
כן, זה המקום של להרגיש שלמים עם עצמנו.
מאוד.
והמראה הזאת גורמת לנו להסתכל על זה שוב, ולבוא ולהגיד, רגע, אוקיי, נכון ש-25 שנה תכננתי, עשיתי עבודות מתמטיות, מודלים מתמטיים, אבל זה לא המקום הנכון, זה המקום של לעשות משהו אחר.
כן, זה לא בהכרח עשה לי שמח.
לא, זה לא עשה לי שמח. כן. היה שם הרבה אגו. את יודעת, האגו זה חלק מהעניין.
שצריך שיהיה אגו, את יודעת, בשביל לבטל אגו צריך קודם כל שיהיה אגו.
לגמרי. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לראות מתי האגו מנהל אותנו ולא אנחנו את האגו.
זה נכון מאוד.
ופה יש את האפשרות לראות בעצם באמת מה נכון לי. זה נכון. זאת השאלה הגדולה.
כן. למזר תסכולים, אני קוראת לזה. למזר תסכולים, okay. זה, ובמיוחד כהורים. אני חוזרת שוב על הילדים. Okay. אני חוזרת שוב על הילדים. הילדים, אם את מדברת על התמודדות בעולם הזה בחוץ, את תחשבי על הילדים. זה כל בוקר, זה לא ללכת לבית הספר, זה לצאת לשדה הקרב. הם צריכים להיות עם כסדה, ועם אפוד, ועם מגן, ועם רומח, כי הם יוצאים, יש, והרבה מאוד מהם יוצאים בוקר בוקר לקרב.
נכון.
קרב קשה ועקוב מדם מבחינתם האישית. והדימוי העצמי נבנה בשנים הקריטיות האלה של בית הספר היסודי. ומה שנחתם שם יהיה קשה מאוד, קשה מאוד לתקן אחר כך.
כן, נכון.
קשה מאוד, ולכן אני חושבת שצריך לשים את הדגש. החלום שלי זה שכל ילד, לפני כיתה א', יעבור את המיפוי הזה בדיוק כמו שהורה מודע, לוקח אותו לבדיקת עיניים כדי לראות אם יש לו מיקוד ראייה טוב, כדי שלא תהיינה בעיות ברכישת הקריאה, שיעבור את המיפוי הזה, שנדע במה אחוונה. לא להאמין. כן, לכוון אותו.
אכוונה.
את אחוונה. רוצה לדעת אם הילד שלך אלרגי, נכון?
בוודאי.
אז את עשית את הבדיקה. את רוצה לדעת מה יכול לאפשר, איזה אסטרטגיית למידה טובה יותר עבורו. מה הוא יותר, חזותי או שמיעתי? אל תגידי, הוא יסתדר.
לא, ההסתדר הזה יש לזה מחיר, יש לזה מחיר מאוד כבד.
מאוד כבד שמשפיע ישירות על מה? על הדימוי העצמי והביטחון העצמי.
נכון.
כילדה לקויית למידה, אני יכולה לומר, ואני במסגרת העבודה החינוכית שלי הכרתי, הילדים משקיעים, את דיברת על כמה מסכות אנחנו בונים, ילדים משקיעים המון המון אנרגיה בלחפות על הקשיים שלהם. ואת רואה ילדים שנסמכים על הזיכרון בשנים הראשונות של בית הספר, ועוד איכשהו מצליחים, את יודעת, ככה...
אבל אז הכל מתמוטט שם. בבת אחת.
בחטיבה, פתאום קולפס אחד רציני, התמוטטות, ומאיפה זה בא לנו. ואז הולכים ומחפשים אם יש איזה משבר בבית, אם אבא ואמא בסדר, אם לא קרה איזה אסון, אם לא קרה איזה... לא, רבותיי, הוא פשוט לא יכול להחזיק יותר את הקירות שלא ייפלו.
הוא עמד והחזיק אותם כל החיים.
כל הזמן. כל הזמן. אז למה לא לתת לו את הכלים? כן? אם ילד צריך משקפי ראייה, לא תיתנו לו משקפי ראייה?
נכון, זה בדיוק המקום.
אז בשביל זה אני פה. לצורך העניין הזה בחרתי באמת לעזוב קריירה מבטיחה במשרד החינוך וכו', ואני אומרת את זה באמת בשיא הצניעות, ומי שיכול לבדוק ולחפש. כי אני מרגישה שיש פה משהו שצריך להגיע לכולם, ולהתחיל מלמטה.
אז בואי קודם כל ניתן את מספר הטלפון שלך, למי שכן רוצה, ואנחנו מדברים על אבחון לילדים, למבוגרים, כל הספקטרום בעצם.
גם יש דבר שלא נגענו בו בתוכנית הזו, והוא פחות רלוונטי לתוכנית הזו, אבל הנושא של גיוס כוח אדם, הנושא של... יש לך אדם שעובד מצוין בתחום מסוים, אתה רוצה לקדם אותו, לא בהכרח מתאים לו להיות מנהל.
נכון, ואנחנו יודעים את זה.
ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל באמת בוא, זה אבל טווח בוא, רחב מאוד.
אבל בואי קודם כל, בואי ניתן את מספר הטלפון שלך. מוכנה לתת אותו למאזינים בשידור?
052-2548-220. וכן, יש גם אתר חדש שנקרא... rivalkalai.com, במילה אחת זה rivalkalai באנגלית.
אוקיי,
וגם יופי. בפייסבוק חפשו אותי.
כך שבהחלט אפשר יהיה לפנות ומי שיהיה מעוניין לעבור את האבחון. מתוך החוויה שלי זה חוויה מדהימה.
תודה.
אבל בואי, את יודעת, שאלה שככה בכל זאת מטרידה אותי ככה בשביל להתקדם. כפות הידיים שלנו, נכון שאת אומרת שהתביעות לא משתנות, אבל הנרכש כן משתנה. אותו חלק שאנחנו, אותם גורמים סביבתיים.
דינמיים, כן.
איפה הם כן באים לידי ביטוי? כי אותו אדם ש... אוקיי, כשאנחנו מדברים על ילד, אז יש לנו הרבה מאוד מקום להכוונה. כשאנחנו מדברים על מבוגרים ועל אנשים, דיברנו על זה שזה יכול להיות, אוקיי, מטעם הסקרנות, אבל סקרנות זאת לא תהיה סיבה יחידה ללכת לעשות אבחון כזה.
זה התירוץ.
זה התירוץ, אוקיי. בכל זאת, מה כשאנחנו מדברים על הגיל המבוגר, מה הבנפיט, מה הערך המוסף שהאבחון הזה נותן? בואי ככה נמקד, דיברנו הרבה על הילדים, בואי נדבר קצת על מבוגרים.
אני חושבת שזה מאפשר לנו להיות אנשים שלמים יותר עם עצמנו וטובים יותר. כלומר, אני אתן לך סיפור שחוויתי אותו לאחרונה, שאישה מבריקה, מאוד מוכשרת, הייתה אצלי, ועמדנו על מבנה האישיות שלה, ודיברנו, ותיארתי את ההתנהלות שלה, ומה קורה כשהיא נמצאת במצבי לחץ וכו'. לקראת סוף האבחון היא פורצת בבכי. אני שאלת אותה, מה מרגש אותך? זאת אומרת, אני חושבת על איזו אימא אני. אני לא אמרתי לה מילה על איזו אימא היא. זאת אומרת, איזו אימא אני? מה הילדים שלי עוברים עם כל הזה שלי וזה? זאת אומרת, זה, אם יש משהו שאני הולכת לעבוד עליו עכשיו עם עצמי, ואני אפנה גם לגורם, ואחר כך דיברנו עם מי כדאי לה לעבוד.
גורמים טיפוליים. כן,
כן, גורמים טיפוליים, זה הנושא הזה. והדמעות היו דמעות של הזדהות מהצד הילדי של הילדים שלה, וגם של בן הזוג שלה, של בעלה. היא אומרת, אני ממש בת מזל שהם בכלל כאילו איתי, והם סובלים את ההתנהלות הזאת. עכשיו, מבחינתי... אם זה מה שהיא לקחה בסוף הפגישה, זה הישג עצום.
היא הרוויחה המון.
זה הישג עצום, כי את שאלת אותי מה, להיות בן אדם שטוב לו עם עצמו, וברגע שטוב לך עם עצמך, טוב לך יותר עם הסובבים, ולסובבים טוב איתך. אתה יכול, כי אנחנו בעלי חיים חברתיים מאוד, אנחנו לא אנשים שחיים בבדידות.
לגמרי.
וזה נוגע, גם כשמגיעים החיילים, החברה הצעירים, אני אומרת, להורים, כשהרבה פעמים הורים הם אלה שמתקשרים לברר את הפרטים, כי הם עדיין הגורם המשלם, אז אני אומרת, תראה, ההכוונה היא באמת מקצועית, אבל זו גם הכוונה לחיים, כי אני לא נוגעת רק בהיבט המקצועי, כי כשאנחנו פורסים את כל המבנה האישיותי של הנרכש, של האסטרטגיות שהוא בנה, איך זה מתיישב על הגנטיקה שלו, על הצרכים שלו, כן? אז אני נוגעת בכל הרבדים האחרים של החיים. גם על מערכות יחסים, ומערכות יחסים זה לא רק זוגיות, אינטימיות ומיניות. מערכות יחסים זה חברים, זה משפחה, זה במקום העבודה.
זה חלק מהעניין שחלק מהדברים לא ניתנים לשינוי. ולהציף אותם למודעות, יש פה איזושהי אמירה שאומרת, פה אל תשקיע מאמץ.
אני לא בטוחה, כי מה זה לא ניתן למשל? למשל, אם באופי הבסיסי שלו, האדם הזה הוא מופנם יותר ולא זקוק להרבה אנשים, אז ההמלצה היא, במקום העבודה שלך, זאת אומרת, תמצא לך את הסביבות, שאתה לא צריך רוהה כל היום.
זה במקום ההתנהגותי, אבל כן. אני מדברת באמת על
כי
אותם...
כי מי אמר שלהיות לא חברותי זה לא טוב?
לא, זה בוודאי, ופה הבחירה יכולה להיות... תתנהג כך או תתנהג אחרת, תבחר לך את הסביבה החברתית, וזה בהחלט לגיטימי. כן. אבל יש את אותם הדברים שזה ברמת ה-DNA, שלא ניתן לשנות
למשל
אותם.
למשל המתמטיקה.
למשל המתמטיקה.
בסדר, אז מה, כולם צריכים לדעת לעשות...
אבל ברגע שאתה שם את זה ברמת המודעות, אתה בעצם... אנחנו מוותרים קצת על המאמץ.
אני לא בטוחה.
ופה השאלה, האם לוותר על המאמץ?
תראי, יש מקרים שאני אומרת שזה באמת בזבוז זמן. בואי ניקח את המתמטיקה. אגב, כאחת, הזכרתי, הייתי לקויית למידה, אני עשיתי 3 יחידות מתמטיקה, הייתי המחזור הראשון שעשה יחידות אז בבגרויות. לימים הפכתי להיות מורה למתמטיקה. כלומר, יש אפשרות לעשות פיצויים, אבל יש מקומות שזה פול גז בניוטרל. לעומת זאת, אם מישהו היה משקיע בתחום אחר ופורח ומסגשג, מישהו אחר יעשה עבורו את החשבונות.
הכוונה זה שם המשחק.
ומודעות.
ומודעות. ריבה, אני רוצה להודות לך באמת על שיחה מרתקת, ואני מזמינה אתכם להתנסות, כי זאת חוויה.
תודה רבה, מתי.
ובהחלט, אני חושבת שיש לה ערך רב. ערך רב שאנחנו מפיקים אותו מהגוף. מהגוף שלנו, זה שלנו.
זה אנחנו.
אז המון המון תודה, ועל האירוח פה באולפן.
תודה רבה לך.
ושיהיה בהצלחה בהמשך הדרך. ריבה אלקלעי.
תודה רבה.